איפה אנחנו עומדים? שבוע שעבר למדנו על הנושא של בן אדם לחברו, על היסודות שגרמו לחורבן בית שני על ידי שנאת חינם, ואנחנו בלי נדר כנראה נמשיך עוד בשיעור הזה גם את הנושא הזה. אבל כפי שכבר ציינתי בשיעור הקודם, הנושא הזה גם קשור באופן מסוים למציאות המעשית שלנו היום. כפי שאומרים חז"ל, שאם ישראל יוצאים למלחמה ואין ביניהם בעלי לשון הרע, הם מנצחים. אז אני רוצה קודם כל, בתחילת השיעור, לחזור על היסודות המרכזיים של העניין של מלחמות עם ישראל. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו היום במצב שכשאנחנו יושבים פה, יש חיילי צה"ל שעוסקים בקרב, בצפון, בדרום, ולמעשה עם ישראל נמצא במלחמה. לא רק החיילים שנמצאים בחזית. אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה מבחינה תורנית, חשוב מאוד שנעסוק בו כדי להתייחס אליו ביחס הנכון. הרי מלחמה היא לא דבר נעים. מה זה לא דבר נעים? הבן אדם אומר, אני לא רוצה לצאת למלחמה, עלולים להרוג אותי. לא, זה באמת לא נעים. לא, יש מצווה גדולה בתורה לשמור על הנפש. אנחנו רגילים להגיד שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אבל לא פחות ממה שלא נעים במרכאות להרג, גם לא טוב להרוג. וגם בזה אין שום ספק. כבר בתחילת התורה בחומש בראשית נאמר, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים בראת האדם. אנחנו רוצים שהחיים יישמרו, יימשכו. למדנו באמת בשיעור הקודם כמה אברהם אבינו התפלל על סדום, על סדום, שהיו רשעים גדולים. והקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר, אני הולך לחסל את סדום, לחסל את הרשעות הזאת בעולם. ואברהם אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליהם. נכון, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם, שכולם יחזרו בתשובה, שכולם יתעלו ויגיעו לתיקון, ושלאף אחד לא יצטרך להיאבק. אבל יש לנו גם מצווה, באמת היא יותר ממצווה אחת בתורה, להרוג. מה, להרוג בן אדם? לפעמים, אחרי הרבה זהירות, ואחרי הרבה הבנה וידיעה וחינוך שלא טוב להרוג בני אדם, ואנחנו לא רוצים להרוג בני אדם, אבל יש מצב שכן הורגים בני אדם. אנחנו לא מה שנקרא פציפיסטים. פציפיסט זה אחד שבא ואומר, לא משנה המלחמה הכי נוראית, הרשעים הכי גדולים, אני לא. זה פינוק. כן, זה בן אדם יכול להגיד, שלא תוקפים אותו אישית, אז הוא יכול להגיד, אני לא נלחם. או גר לו באיזשהו מקום, ואחרים נלחמים עבורו, יש משטרה, יש צבא. אבל התורה לא אומרת כך. יש בתורה גם עונש מוות. טוב, עונש מוות, כתובים חז"ל, סנהדרין, שהרגו בן אדם אחד ב-70 שנה, זה... כבר אמרו, הנה, תראו, זה סנהדרין שהורגת. זה היה נדיר מאוד שהוציאו בן אדם להורג, אבל זאת אפשרות שהיא קיימת ושצריך לקחת אותה ברצינות. יש דברים חמורים במציאות, בחיים, שהתשובה האמיתית לדבר חמור במידה כזאת היא שהבן אדם הזה צריך למות. הוא צריך למות כי זה מה שיתקן. לא רק לתקן את החברה, לסלק את הבן אדם הזה שהוא מכשול והוא סכנה, אלא לתקן גם אותו. יש מציאות, אומרים חז"ל, שבן אדם מתכפרים לו חטאיו רק כשהוא מת. זה כפרה. אם אתה באמת רוצה טובתו, צריך להביא אותו לבית דין, יבוא בן אדם ויגיד, לא, אני לא רוצה להעיד. ראיתי את האדם הזה עושה כך וכך, אם אני אעיד עם עוד מישהו, בבית דין יאגו אותו. לא רוצה להעיד, למה לי שבן אדם יעבור? יערג. לא, אתה טועה. אתה גורם לו להפסיד. אם הוא לא יקבל את העונש בעולם הזה, הוא יקבל את העונש חלילה בעולם הבא. אומרים חזל, כשנעשה דין בעולם הזה, שבית הדין מעניש, אז הקדוש ברוך הוא מרחם. ואנחנו צריכים להיזהר בנושא הזה, שכשם שאנחנו ב-99% מהזמן מרחמים על כל אחד, אז כך גם צריך לדעת שיש אנשים, ויש אנשים קלים, ויש אנשים חמורים, והעונש כמובן הכי חמור שהאדם יכול להעניש הוא להוציא את השני להורג, וזה מותר רק בבית הדין אחרי בדיקות ואחרי חקירות ואחרי המון 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 תנאים, אבל זה קיים. כן,
מה שמפריע לי פה זה שבעצם אומרים שעשיית התיקון והיכולת בעצם לתקן בעולם הזה. הרגע שאתה עובר מהעולם הזה, יכולת הבחירה שלך, אין לך בעצם בחירה, אתה כבר חי בעולם אחר, שאין לך יכולת בעצם לתקן. אתה אומר שדווקא בזה שאתה מוציא את הבן אדם מהעולם הזה, מעביר אותו לעולם הבא, פה תיקנת אותו.
אדרבה, התיקון של הנשמה, התיקון העיקרי, אתה מרחיב לנושא אחר, ואני רק אענה לך בקיצור. התיקון העיקרי של הנשמה הוא בעולם הבא. בגן עדן או בגיהנום. וזה התיקון העיקרי של הנשמה. מה שאתה מתכוון הוא בזה שאדם אין לו בחירה חופשית. זאת אומרת, אדם שעשה, שרוצה לעשות תשובה, לא יכול לעשות תשובה בעולם הבא. בעולם הזה הוא יכול לחזור בתשובה. ואז יש לו את הזכות שהוא בבחירתו החופשית החליט לחזור בתשובה. אדם יכול לעשות מצווה או לא לעשות מצווה, רק בעולם הזה יש לו את הבחירה החופשית שהוא עושה מצווה בבחירתו. אבל זה לא שאין תיקון בעולם הבא, אדרבה, בעולם הבא הנשמה חייבת לעבור תיקון כדי להזדכך מכל הצרות והסיבוכים והחטאים שהיא עשתה בעולם הזה. אז זה התשובה בתמצית לשאלה שלך, תרצה אחרי, תבוא אחר כך, כי זה לא נושא השיעור. עד עכשיו דיברנו על עונש מוות ליחיד. עכשיו אנחנו צריכים להבין שיש יותר מזה. יש יש בתורה מצווה להילחם. מצוות מלחמה. מה? אתה הבאת דוגמה אחת, יש מצווה של מלחמת עמלק, אבל מלחמת עמלק בימינו אינה קיימת, כיוון שכבר פסקו החז"ל והפוסקים, שאנחנו היום לא יכולים לדעת מי זה עמלק, אין לנו שום אפשרות לדעת, ולכן המצווה הזאת עכשיו איננה קיימת. אז מצוות מחיית עמלק, שזאת גם מצווה להילחם, זה דוגמה לא אקטואלית. אנחנו לומדים את העניין, כמו שאנחנו לומדים את כל דברי התורה, אבל אנחנו לא יכולים לקיים אותה. אבל יש שני סוגים בסיסיים של מלחמת מצווה שקיימים בזמננו מאוד מאוד. עוד רגע אני אגיד למה אני אומר מאוד מאוד. מלחמה על ארץ ישראל ועל עם ישראל. יש מצווה להילחם על ארץ ישראל שהיא תהיה בידינו, בידינו מבחינה שלטונית, כלומר זאת מצווה על העם וממשלתו, להילחם כדי שארץ ישראל תהיה תחת ריבונות יהודית, זאת מצווה אחת, ומצווה נוספת להילחם כדי להגן על עם ישראל. עכשיו, העניין הזה של מלחמה, הוא באמת עניין לצאת, ולהילחם, לצאת ולעבור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שמוכר מאז ראשית ההיסטוריה האנושית, שאנשים לא חיים בשקט אחד עם השני, ושהדרך להתגונן היא לקחת נשק ולקום בתור הצבא ולצאת ולערוך מלחמה. ולמעשה מה באים ואומרים? באים ואומרים לאויב, אנחנו נהרוג אותך עד שאנחנו ננצח במלחמה. ובאמת צריך לנצח. המצווה היא לא סתם להילחם. המצווה היא להילחם ולנצח. כפי שהתורה אומרת, כשאתה הולך להילחם על עיר, אז אומר הפסוק, עד רידתה, עד שאתה מחסל אותה. לא, חייבים תמיד להרוס את העיר. אולי תנצח אותה ותשאיר אותה. כן? אין עניין דווקא לבוא והאויב מרים ידיים ואומר, די, ניצחתם. אם באמת הניצחון הוא אמיתי, לא חייבים להרוג אותו. אבל אנחנו הולכים להילחם, והמלחמה הזאת היא מלחמה של הריגה. לא פחות מאשר כפי שאמרנו, שבבית דין הולכים ושוקלים את הדברים, ומוצאים להורג בן אדם שהוא חטא ופשע והוא לא בסדר ועשה עבירות חמורות. כאן יכול להיות שהחייל הזה שעומד מולי לא עשה שום דבר. עד היום הוא לא עשה שום דבר. אבל עכשיו הוא חייל שעומד מולי, הוא נלחם מולי, ואני בא להרוג אותו. ובמצב כזה יש אפילו פסוק שחזל מביאים אותו, ארור מונע חרבו מדם. יבוא בן אדם ויאמר, אני, כמו שאמרנו קודם, אני פציפיסט. אני, מה זה? איך אני יכול להרוג אנשים? אז יש מצבים שאנשים מבינים, או שאתה תהרוג אותו, או שהוא יהרוג אותך. ארור מונע חרבו מדם. המצב הזה הוא מצב שאדם צריך להבין אותו הרבה פעמים לפני שהוא מרגיש באופן ישיר ומיידי שבאים להרוג אותו. כן? היו מצבים בהיסטוריה של מדינת ישראל שהתחילו מלחמה רק אחרי שהיה כבר ברור לכולם, כמו עכשיו, הנה, באים להרוג אותם. אם לא, אותנו בירושלים, חלילה, זאת אותנו, זה אותנו, כן, בגבול הצפון, בדרום. אבל היו מצבים, בהחלט, שמדינת ישראל יצאה למלחמה, כשבכלל לא היה ברור שהאנשים האלה באים להרוג אותנו. מבצע קדש, מלחמת שלום הגליל, ובאמת היו חולשות, כי היו אנשים שאמרו, מה פתאום? אתם יודעים שלפני מלחמת שלום הגליל, דרום לבנון הייתה מלאה בנשק אויב, נשק של מחבלים, לא פחות ממה שהיום, עם כל הקטיושות וכל הדברים האלה. היו שם מחסנים עצומים של נשק. צהל אחרי המלחמה עשה תערוכות להראות לכתבים הזרים ולאזרחים שהתעניינו. היה מלא שם נשק שרק חיכו להפעיל אותו נגדנו. כן, אומרים לי פה שצהר משתמש עד היום במחסני, במה שנשאר ממחסני הנשק שלקחו ממלחמת שלום הגליל. תבינו, מחסנים ענקיים כאלה, זה כבר לפני 20 שנה. יותר מ-20 שנה. וצהל יצא למלחמה, אבל היו יהודים שאמרו, לא, מה פתאום, אנחנו נלך, נהרוג אנשים? זה מצב שחייבים לצאת, ללחם, להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. והיום המלחמות שלנו הם גם על עם ישראל, וגם על ארץ ישראל, וגם בהרבה מקרים על העולם כולו. בלבנון, לפני מלחמת שלום הגליל, היה בית ספר בינלאומי לטרור. חינכו שם, הכשירו שם את כל המחבלים שעשו פעולות טרור בעולם. רוסיה, אירופה, יפן, גרמניה, כן, אמרתי אירופה, הם התאמנו בלבנון, לא רחוק מהגבול שלנו. כי אותם רשעים שהיום, כן, נתנו להם לשלוט בעזה, הם הכשירו את המחבלים מכל העולם, הזמינו אותם לבוא ולעבור הכשרות, איך לעשות פיגועי טרור. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו במלחמה על עם ישראל וארץ ישראל, לא מלפני שבוע, אלא מלפני 100 שנה. 100 שנה, יותר מ100 שנה, שאנחנו יושבים, מאז שהגענו לארץ ישראל, אנחנו במלחמה. עכשיו, האמת היא שבהתחלה זה לא היה מוגדר כמלחמה במובן הפשוט, כי לא היה לנו פה שלטון, לא היה לנו צבא. היו צריכים להגן קבוצות פרטיות של אנשים שהגנו. אבל כבר אז היו יהודים שאמרו, אנחנו רק מתכוננים בהגנה הזאת לזמן שתהיה לנו ממשלה משלנו. זאת הכנה למציאות של צבא מסודר, מאורגן, ממשלתי. והיום ברוך השם שיש לנו צבא ממשלתי, אז אנחנו באמת עוסקים באחת המצוות הגדולות ביותר בתורה. למה אני אומר אחת המצוות הגדולות ביותר בתורה? כי מפורסם, כפי שהזכרתי קודם, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. גם בדרך כלל אומרים, מה לא נדחה על ידי פיקוח נפש? יש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אותן עבירות שבגללן נחרב בית המקדש הראשון, שבוע שעבר דיברנו על בית המקדש השני, בית המקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אותן שלוש עבירות הן כל כך חמורות, שאם באים לבן אדם ואומרים לו, אתה תעשה כך וכך, הוא אומר לא, אפילו אם יארגו אותי. לא נכנס כאן חשבון של פיקוח נפש. מדוע? למעשה התורה אומרת לנו כך, יותר גרוע שאתה תעשה דבר כזה מאשר שתמות. מה זה? עדיף שתמות. עדיף שתמות זכאי. עדיף שתמות בלי נחתו מאשר שתחיה אחרי שחטאת החטא כזה. הפגיעה היא כל כך חמורה שלא שייך שבן אדם ימשיך ליציל את החיים שלו על ידי פגיעה כזאת. זה שלוש עבירות, זה דבר מאוד מפורסם ומאוד ידוע. אבל גם בשלוש עבירות חמורות, אם בן אדם לא צריך למות, הוא יכול לברוח. שיברח! עדיין קיים החשבון שאנחנו רוצים שכל יהודי יחיה. באים לבן אדם, אומרים לו, תעבוד עבודה זרה. כן, יש את הסיפור המפורסם, לדוגמה, על חנה ושבעת בניה, שהביאו אותם בפני המלך, אמרו להם להשתחוות, לפסל. כולם נהרגו, לא השתחוו. אבל אם היה שם איזו יחידה מובחרת של צהל, ויכלו לפשוט על ארמון המלוכה ולהוציא אותם משם, לא, מצוין. הם צריכים לבוא ולהגיד, לא, אנחנו נשארים פה, תהגו אותנו. לא, אין דבר כזה. באופן עקרוני, אנחנו תמיד רוצים שיהודי יחיה. ואם הוא יכול לחיות ולא לעשות את הדבר הנורא הזה, את העבודה זרה, או גילוי עריות, או שפיכות דמים, אז שיהיה בבקשה שימשיך לחיות. שלא יהיה שם. אבל יש מקרה אחר, שבאמת פחות ידוע הרבה פעמים. וזה מקרה שלוקחים יהודי ואומרים לו, אתה עכשיו הולך להיכנס בכוונה למצב שיכול להיות שאתה תמות בו. אפילו יש מצבים שכמעט בטוח שתמות בהם. מה זה? זאת מצוות מלחמה. מצוות מלחמה פירושה, לך, תיכנס לסכנה, לפעמים לסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. מלחמה תמיד יש בסכנה, אפילו אימון למלחמה יש בסכנה. זה לא משחק, עושים אימון בנשק, בכל מיני סוגים של חומר נפץ, דברים כאלה, לצערנו יש אפילו אסונות. אבל ודאי כשנכנסים לקרב, ודאי כשנכנסים, יש מצבים מסובכים, שמה אומרים לחייל? קום, תסתער. אי, יירג מישהו, מה זה? כן, כך הדרך לנצח במלחמה. קום ותסתער. קום ותלחם. יבוא מישהו ויאמר, אבל לא, אנחנו, התורה לא רוצה שאנשים ימותו. נכון, התורה בדרך כלל לא רוצה שאנשים ימותו. אבל כאן התורה מצווה בפירוש להילחם. אולי אמרו, התורה מדברת על מלחמה כזאת בלי הרוגים. נס. לא. כותבים, פוסקים בפירוש, התורה איננה מדברת על ניסים. יהיה נס. נפלא. נצא מהקרב בלי הרוגים, אנחנו נקפוץ משמחה. נודה לקדוש ברוך הוא שהוא עזר לנו. עם נס, בלי נס, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי עזר לנו. אבל אנחנו נכנסים לקרב על מנת כך שיכול להיות חס וחלילה שיהיו הרוגים. זה נקרא מלחמה. וצריכים את כל הנכונות ואת הגבורה, את כוחות הנפש, לעמוד בדבר הזה באומץ ובצורה הנכונה. כן? אנחנו היום, ראינו, יש אומרים שיש ניסים, היום יש כאלה שלא מאמינים כל כך בניסים, אבל אומרים, לא, 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 אנחנו יוצאים למלחמה רק אם לא יהרגו חיילים. מסכנות האימהות שלהם. סליחה, כמו שהחייל צריך להיות גיבור, גם האמא שלו צריכה להיות גיבורה. אני הייתי, יכול להגיד לכם באופן אישי, לא, חוץ מהזמנים שאני עשיתי מילואים, שלא הייתי במיוחד בסכנה, אבל הבנים שלי היו חיילים קרביים, בהחלט במקומות סכנה, והיו לילות שאשתי ואני ידענו שיש קרב באיזה מקום, והבן נמצא שם. בסדר, אם צריך, יושבים, עומדים, אומרים תהילים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל לא מחלישים. אדרבה, מחזקים. פגשתי דברים כאלה שהיו חיילים שלא היו מספרים, היו מפחדים, חוששים, לספר להורים שלהם איפה הם משרתים. היו מספרים להם סיפורים, אנחנו משרתים שם. באמת, הם שרתו, הם יצאו לקרב. למה? אמרו, נספר להורים, ההורים לא ישנו בלילה. לך תדע מה חס וחלילה יקרה להורים. זה לא טוב. זה כל הכבוד לבן שהוא, כן, שהוא שומע על ההורים שלו.
אז מה, להגיד לבן כמו שאנחנו במבצעים בלבנון?
אבל זה לא טוב שההורים נמצאים במצב כזה. ההורים צריכים להבין שכשם שהתפקיד של הבן הוא ללחם, התפקיד של ההורים הוא לתת לו גיבוי, להגיד לזה חינכנו אותך, לזה גידרנו אותך, אנחנו גאים בך, לך תלחם. אתה נלחם למען עם ישראל, אתה נלחם למען ארץ ישראל, אתה נלחם למען התורה, עוד רגע נראה את זה, ואנחנו גאים בך ונותנים לך גיבוי, אתה אל תפחד, ואנחנו נהיה חזקים. אצל, אתה כבר הרבה זמן רוצה לשאול שאלה. כן. המטרה של המלחמה היא לנצח, וזאת בלבד. המטרה של המלחמה היא לא לעשות שלום. אין שלום, אמר השם לרשעים. בן אדם אומר, אני אפסיק להיות רשע. טוב, יפה מאוד, אז אתה תעשה שלום איתו, כמו עם כל בן אדם טוב בעולם. אבל אתה לא בא ואומר, שמע, אתה רשע, אתה תישאר רשע, עכשיו הוצאתי את הכוחות, הרגתי חלק מהחבר שלך, עכשיו נעשה שלום. יש ביטוי מטופש כזה, ששלום עושים עם אויבים. מה זה שלום עושים עם אויבים? שלום עושים עם מישהו שהיה אויב ומפסיק להיות אויב. לא עושים שלום עם מישהו אויב עכשיו. הדבר הכי מטופש שיכול להיות. אתה תמשיך לשנוא אותי, אתה תמשיך לתכנן איך להרוג אותי, ואני עושה איתך שלום. תגיד לי, יש עניין לעזור לבן אדם להתחזק כדי שהוא יתכנן עוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה להרוג אותך? אז לפחות אל תעשה איתו שלום, אל תעזור לו. המטרה של המלחמה היא לנצח. לנצח כדי להדביר את האויב, כדי לחסל את הסכנה וכדי להחליש את הרשעה. השגת את המטרה, אתה יכול להפסיק את המלחמה. השגת חלקית, לפעמים יש עניין של שביתת נשק, צריך לראות איך מנהלים את הדברים בצורה חכמה. לא אומרים סתם לדפוק את הראש בקיר. כן. טוב, זאת שאלה אחרת. זה קיים בהחלט גם במקומות אחרים. שעושים שלום, זה המשחק, משחקי השקר של הדיפלומטיה הבינלאומית בימינו, וגם בימי בדורות קודמים. יש מצבים שקוראים לזה שלום, והצד השני ממשיך לתכנן נגדך, זה שקר מוסכם שקוראים לו דיפלומטיה. ויש לזה מקרים מאוד מאוד חריפים, שהדברים בולטים מאוד, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, לא ניכנס לניתוח של המצב הבינלאומי, צריך להכיר את הדברים. כן, עצם. הפסקת אש
שעשו נראה לי
אנחנו צריכים לעשות הפסקת אש לטובתנו, לא לטובת האויב. בואו נעצור את זה פה, אנחנו לא נכנסים פה לניתוחים פוליטיים. צריך להיות חכמים לפעמים, זה טוב לנו לעשות הפסקת אש. בסדר גמור. כפי שאמרתי, לא דופקים את הראש בקיר. זה לא מצווה לבוא ולהגיד, לא, אתה תמשיך, תמשיך, תמשיך בלי חשבון. יש חשבונות של תועלת, יש חשבונות של כוחות, יש כל מיני חשבונות. כן. כן, אבל עוד מעט בדיוק רציתי להתייחס לעניין הזה. קודם כל, בואו נראה את המקור שהבאתי לכם. יש לכם שני דפים, אחד מהם זה דף מספר משנה תורה של הרמב״ם. הלכות מלכים ומלחמות. כך נקרא החלק הזה של הרמב״ם. יש הלכות מלחמות. וזה נמצא בתוך הלכות מלכים, כי למלחמה יוצאים רק מתוך מצב של שלטון. אם אין מלך, אז יש ממשלה ריבונית, והממשלה יכולה להוציא את העם למלחמה. והמלחמה הזאת, יש סוגים שונים של מלחמות. כפי שאמרתי, יש מלחמת מצווה, מצווה להילחם על עם ישראל ועל ארץ ישראל, או אם יש מלחמה למחיית עמלק, ויש מלחמה שהיא נקראת מלחמת רשות. לא ניכנס כרגע להגדרה של מלחמת רשות, שהיא גם כן מלחמה שנצרכת. כן? לא יוצאים סתם למלחמה בגלל חשק להילחם. אבל במלחמת רשות יש דין מיוחד. מה זה הדין הזה? כתוב בתורה שכשיוצאים למלחמת רשות, בא הכהן שאחראי על המלחמה, יש כהן שממנים אותו במיוחד, והוא מודיע שיש אנשים שלא יוצאים ללחם. במלחמת מצווה כולם יוצאים. במלחמת רשות יש, התורה מפרטת שלושה סוגי אנשים שפטורים מללחם. מי שבנה בית חדש, מי שהרס אישה, התחתן, ומי שנטע כרם. אז הדברים האלה מפורטים כאן ברמב״ם, ההלכות שלהם, ושוב, זה רק מלחמת רשות. מלחמת מצווה כתוב בפירוש בחז"ל, שכולם יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. זאת אומרת, אפילו עומדים החתן והכלה מתחת לחופה, ויש אזעקה, היום לא עושים את זה כך, צריך קודם כל להגיש צו 8, אבל יש אזעקה, אז אומרים, לא, זהו. הרי כתוב, מי שנשא הרס אישה, זה רק במלחמת רשות. מלחמת מצווה, החתן יוצא אפילו מהחופה, אם צריך, כן? אם יש מספיק חיילים בלי זה, ברוך השם היום, לעם ישראל יש צבא גדול, ובדרך כלל לא צריך את כל הצבא. כן, עושים רעש עכשיו שרוצים לגייס חלק קטן מהצבא במילואים. אבל היו מצבים, אפילו במלחמת העצמאות, שגייסו את כל מי שהיה אפשר לגייס. פה בירושלים נלחמו חבר בני פחות מ-18, הייתה פה יחידת גדנ"ע, כפי שקראו לזה אז. של חבר'ה בגיל תיכון שהתגייסו ונלחמו ממש. כבשו פה, השתתפו פה בקרבות, בעין כרם ובסביבה פה, ליד הר הרצל. אז יש מצבים כאלה שיוצאים כולם. כל מי שמסוגל, כל מי שיכול. אבל במלחמת רשות, אחרי שלוקחים את השלושה סוגים הייחודיים האלה, יש עוד הודעה. מודיעים מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימאס לבב אחיו כלבבו. מסביר הרמב״ם את ההלכה הזאת, ששוב, היא קיימת דווקא במלחמת רשות, אבל אנחנו לומדים מההלכה הזאת לימוד גדול לכל מלחמה. תראו את הרמב״ם, הלכה תתוו, מה שצילמתי לכם. מי האיש הירא ורך הלבב, כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. וכאן מוסיף הרמב״ם תוספת גדולה, הוא סיים את ההלכה הזאת. אומר, אבל נניח שאדם כבר יצא למלחמה, הרי כל אחד מפחד. המלחמה זה דבר מסוכן אמנו. כולם מפחדים. ומאחר, אחרי שיכנס אדם בקשרי המלחמה, נכנס לקרב, נכנס לתוך המצב המלחמתי, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. על מי הוא סומך? הוא סומך על הקדוש ברוך הוא. הוא יתאמן, הוא צריך להיות גיבור, מבחינה נפשית, מבחינת הפחד, הוא צריך לבוא ולומר, אני הולך לעשות את מצוות השם. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אתם מבינים מה זה ייחוד השם? זה הדבר הכי גדול שיש בתורה. לייחד שם שמיים. מה שאנחנו עושים בקריאת שמע, מה שעושה אדם שחס וחלילה, כן, הורגים אותו על קידוש השם. כל חייל שיוצא למלחמה בשביל עם ישראל, על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וישים נפשו בחפו, ולא יירא ולא יפחד. ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. כי מה יקרה? בן אדם יתחיל לגלל, מה יהיה איתי? מה יהיה עם אשתי? מה יהיה עם הילדים שלי? חס וחלילה יקרה משהו. אתה, אשתך חשובה מאוד, אנחנו רוצים את טובתה. הילדים שלך חשובים מאוד. אתה בעזרת השם, כשתחזור מהמלחמה, אתה תחנך אותם ותחבק אותם מצוין. אין, לא אמנו, אין, לא שווים. שווים מאוד איך. אבל אתה בזמן הקרב אסור לך להתחיל לחשוב על זה. אתה תתחיל לחשוב על זה, אתה מפחיד את עצמך. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, הוא מבהיל עצמו. הוא מתחיל לעשות חשבונות ולהכניס לבעיונות וכל מיני דברים. הוא עובר ולא תעשה. זה איסור מפורש בתורה שנאמר אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחבזו ואל תעצו מפניהם. יש איסור על החייל להתחיל להכניס פחד לליבו. יש פחד טבעי, אבל אתה צריך להתגבר על זה. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. זאת אומרת, האדם שמתחיל לפחד, לא רק שהוא מסבך את עצמו, יגיד, מה אתם רוצים? לא הצלחתי להתגבר, סיבכתי את עצמי. לא, אתה מסבך את כל היחידה שלך, את כל החברים שלך, את כל הצבא אתה מסבך, את כל עם ישראל אתה מסבך. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. כלומר, אם האדם בא, יוצא למלחמה, והוא מפחד, אז הוא עלול להפחיד אחרים. הוא מפחיד אחרים, הוא יכול להכשיל את כל הקרב. כל הקרב, כל המלחמה, כל עם ישראל. זה דבר חמור מאוד. כל דמי ישראל תלויים בצווארו. קל וחומר, מי שמכניס פחדים ומפחיד ומתחיל לדבר, לא חזקים, ומה יהיה, ואימהות מסכנות, ואזרחים מסכנים, ולמה לנו את כל זה? צריך לבוא, כמו שאמרתי, כשם, אמרתי את זה להורים קודם, כשם שהחיילים צריכים לעמוד בגבורה, כך העורף צריך לעמוד בגבורה. כשם שמי שבקרב צריך לעמוד בגבורה, כך כל עם ישראל צריך לעמוד מאחריהם בגבורה ובאומץ. והרי מפורש בקבלה, קבלה זה ביטוי של הפסוקים בתנ"ך, זה נקרא קבלה בלשון חכמים, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. כן. זה נקרא שבן אדם לא נלחם בכל ליבו. עכשיו מסיים הרמב״ם. ומי שכן יש לו את האומץ, ומי שכן הולך קדימה, ועושה את כל מה שהוא צריך לעשות בחוכמה ובכישרון ובגבורה ובאומץ, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, הוא לא נלחם רק בגלל שהוא אומר, אוי, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה שיקראו לי גיבוע. לא. אנחנו לא עושים חשבונות כאלה. אנחנו לא יוצאים למלחמה כדי להראות, אני גבר, כן, אני חזק. לא, מה פתאום. אנחנו יוצאים למלחמה כי זה דבר שנצרח. זה דבר שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעשות על פי התורה, למען השם, למען הטוב בעולם, למען הצלחת עם ישראל. זה פיקוח נפש אמיתי. ולזה אנחנו יוצאים למלחמה. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה. אין הכוונה שמובטח לו שלא ייפצע במלחמה. התורה לא מבטיחה הבטחות כאלה. אלא, יבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא. זכות כזאת. יהודי יוצא ומוסר את נפשו על קידוש השם, על ייחוד השם בעולם, הזכות הכי גדולה שיכולה להיות. אז ודאי שהוא זוכה לעולם הבא ולכל הטובות בעולם הזה, לכל צאצאה ולכל מי שיבוא אחריו, שנאמר, זה פסוק שאמרה אביגיל לדוד, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, מדוע? כי מלחמות השם אדוני נלחם. דוד היה חייל גדול, קצין מוצלח מאוד במלחמות נגד פלישתים, וראה לא תימצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. זה הבטחה של הנבואה למי שנלחם מלחמות השם. כן, יש פה כמה שאלות. יוסי. ההלכה הזאת מדברת בצורה מפורשת על מלחמת רשות, וקל וחומר למלחמת מצווה. כלומר, גם במלחמת רשות, שהזכרתי שהיא מלחמה שנצרכת, לא יוצאים למלחמה סתם, מלחמה שנצרכת, אבל לא בגלל שיש סכנה מיידית לעם ישראל או לארץ ישראל. ויש, שוב, אני לא נכנס לכל מלוא ההגדרה של מלחמת רשות, גם במלחמה כזאת, מי שיוצא למלחמה חייב להילחם בכל ליבו. כי אם זה מלחמה של עם ישראל, אז זה מלחמה על ייחוד השם. נכון. נכון, אלא אם כן הוא יהיה במצב שהוא כזה רך לבב שהקצין שלו רואה שהוא יכשיל, אבל הוא צריך להתגבר על רכות הלב. בוודאי. יבוא בן אדם ויגיד, הקצין יראה שהוא לא מתגבר, אז עדיף לא להוציא אותו לקרב. אבל מצד המצווה, הפטור הזה שנאמר, יראה ברך הלבב שלא יוצא, זה במלחמת רשות ולא במלחמת מצווה, נכון? כי במלחמת רשות אנחנו יכולים לבחור, אנחנו יכולים להגיד, תשמע, אתה מפחד, תישאר בבית. מלחמת מצווה, אם צריך את כולם, אז צריך את כולם, אין חוכמות. כן.
האם אנחנו צריכים להאמין
שהקדוש ברוך הוא
זה שיש לנו
חמה,
זה בגלל שיש לנו סיבות פנימיות קשורים להתנהגות של עם ישראל, שאם היה מצב אחר, זה אולי לא היה צורך?
אולי אם היה מצב שעם ישראל היה פחות זכאי, אז לא הייתה מלחמה. מי אומר לך שהמלחמה היא מצב של ירידה? אולי המלחמה היא דווקא מצב של זכות? אולי הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו עכשיו להילחם על קידוש שם השם בעולם? אולי על אנשים שהם פחות במצב טוב, הקדוש ברוך הוא לא מטיל תפקיד כזה? נסתרות לשם אלוקינו, אנחנו לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא שולח מלחמות. כתוב, הקדוש ברוך הוא זה שעושה מלחמות. לא אנחנו. כתוב, אנחנו רואים את זה בתפילה. בעל מלחמות. כן? הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות. הוא מחליט מתי יש מלחמות. מלחמה זה דבר שיש בה כל כך הרבה תנאים וכל כך הרבה דברים שיכולים לגרום לה או למנוע אותה, שזה השגחה אלוקית. מה שיש בפרשת בחוקותיי שהתחלת לשאול, זה מצב שהוא כל כך רחוק בעתיד. כתוב, הרמב״ם כותב בסוף הלכות מלאכים על המשיח. יבוא המשיח, המשיח בעצמו שאנחנו מחכים לו, יבנה את בית המקדש ויקבץ שטחי ישראל, הוא קודם כל יעשה מלחמות. וכתוב בפירוש ברמב״ם. רק אחרי שהוא ינצח במלחמות ויגיע למצב של בית המקדש, פרשת בחוקותיי מדברת על העתיד הרחוק מאוד מאוד. זה לא מצב שאנחנו מתכננים עליו עכשיו. עכשיו אנחנו חייבים להילחם. והמשיח גם יהיה חייב להילחם. זה חלק מהתפקיד שלנו בעולם, כדי לחסל את הרשעות בעולם. זה אחד מהתפקידים של המשיח. והדבר הזה, כפי שהתחלתי לומר, הוא קיים לגבי החיילים הקרביים, הוא קיים לגבי העורף. כשאנחנו היום, רבותיי, אנחנו יושבים כבר קרוב ל-200 שנה בארץ ישראל, אנחנו במלחמה, וזה מה ששאל אותי בצדק, יהודי פה קודם. אנחנו במלחמה בצפון, נכון. אנחנו במלחמה בדרום, בהחלט. אנחנו במלחמה בירושלים ובתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. אנחנו, רבותיי, כל אחד יודע את זה, רק צריך לזכור את זה. יש כל הזמן אנשים שנלחמים נגדנו, אין להם כוח להקים צבא, אז הם מנסים לרצוח אזרחים. למה אין לרצוח אזרחים בבאר שבע? כי הם רוצים את באר שבע. הם ישמחו מאוד שיקומו אנשים ויברחו מבאר שבע. יהודי שיודע שיש מחבלים, הוא ממשיך ללכת ברחוב ולנסוע באוטובוס, וממשיך לחיות בבאר שבע, הוא שותף למלחמה על ארץ ישראל. וכל הדברים האלה במידה מסוימת שייכים גם לגביו. יהודי שממשיך להיות בירושלים והולך לכותל המערבי, כמובן, צריך להיזהר, לא ללכת דווקא במקומות מסוכנים. אבל אתה הולך לכותל המערבי, אתם יודעים שיש יהודים שמפחדים ללכת לכותל? אומרים, יש מחבלים, מזרח ירושלים וזה, מה הולך פה? אז אנחנו יכולים לוותר כבר על כל ארץ ישראל. יהודי שממשיך, אנחנו היינו בשבת, הרי במבוא דותן, יהודי שגר במבוא דותן וממשיך לנסוע לגור שם ולנסוע מהבית לעבודה ומהעבודה לבית, הוא נלחם על ארץ ישראל. זה כמעט חייל קרבי. כן? יש חיילים קרביים שלוקחים את הנשק ומסתערים, ויש חיילים שמלווים שיירות. זה חייל וזה חייל. החיילים ששומרים על הדרכים מקיימים מצווה, גם היהודי הזה שהוא לא במדים, הוא אזרח, הוא ממשיך לנסוע בדרכים, הוא עוסק במצווה של כיבוש ארץ ישראל. זה מה ששאלו מקודם וזה צריך לדעת. אנחנו כולנו שותפים במלחמה הזאת. אז נכון, צריך להעריך את אלה שעושים בפועל את המלחמה ולוקחים את הנשק ומסתערים, וזאת גבורה מאוד גדולה וזכות מאוד גדולה, ואנחנו צריכים לתמוך בהם ולתת להם את הגיבוי, ואנחנו צריכים להיות גם חזקים בעצמנו. עכשיו, כל אחד כמובן, אחד יושב לו בירושלים במכון מאיר, אחד יושב במבוא דותן, מקום שהיינו, ויש יהודי שאומר, שמע, אני אמנם גר בצפון, אבל אני עכשיו צריך לטפל בילדים שלי, אז אני יוצא לחופש עם הילדים. בסדר. לא באנו להגיד איפה בדיוק יהודי צריך להיות בזמן מסוים, זה שייך לכל מיני חשבונות. אבל האומץ והגבורה והגיבוי והתמיכה כלפי המאבק של עם ישראל הוא הכרחי. הידיעה שרבותיי, זה לא נגמר. מדברים ככה כל הזמן וזה. כמה זמן ייקח עד שיחסלו את הקטיושות? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו, אני שוב חוזר, אנחנו נמצאים במלחמה, לא שבוע. אנחנו נמצאים במלחמה יותר מ-100 שנה. מי שאין לו כוח להילחם, צריך לחשוב האם הוא יהודי, לא שאני חושד בו חלילה, צריך לחשוב לעצמו. מה משמעות הדבר שהוא יהודי שיושב בארץ ישראל? יהודי שיושב בארץ ישראל זה יהודי שלוקח על עצמו להילחם למען הקיום של עם ישראל. זאת המציאות שלנו. והמציאות הזאת לא תיגמר, לא היום, לא בעוד שבוע, לא בעוד חודש ולא בעוד שנה. ומן הסתם, אני לא נביא ואני לא יודע את כל סדרי הגאולה, למה אומר שאנחנו לא יודעים בדיוק את פרטי סדרי הגאולה, אבל מן הסתם לא בעוד כמה שנים טובות. כפי שאמרתי, שהרמב"ם אומר בפירוש שגם אם המשיח בא, כשהמשיח בא, כן? אם המשיח יבוא מחר, עדיין יש לנו כמה משמע מהרמב"ם כמה שנים של מלחמות. צריך לדעת את זה, להכיל, להתכונן לזה, להיות אמיצים וגיבורים ולתת את כל הגיבוי וכל היכולת לעמוד בזה. גם לנו, בין בתור אזרחים, בין בתור חיילים, בתור הורים לחיילים, ובתור אנשים ששייכים לציבור שבארץ ישראל, שהוא נותן את הגיבוי לממשלה ולצבא, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעמוד בזה. ולא כמו כל אלה שמשלים את עצמם ואומרים, עכשיו זאת המלחמה האחרונה. כן, כבר אמרו את זה כמה פעמים. יש כבר יהודים שחיים בארץ ישראל כמה דורות, וכל דור נלחם. אומר, אולי הילדים שלי לא ילחמו. ואז גדל הילד, גם יוצא ללחם. וגדל הילד שלו, וגם יוצא ללחם. וגדל הילד שלו וגם יצא ללחם. תחשבו כבר כמה דורות, אנשים פה נלחמים. כן? אז מי שעלה לארץ ישראל רק לפני דור אחד, אז אולי הוא הדור הראשון או השני. אבל מי שחי במשפחה שגדלה בארץ ישראל כבר כמה דורות, כל הדורות האלה נלחמו. ותתכוננו לזה שתעבירו את זה גם לבנים שלכם. כן. לא. כי מה שיש בגלות זאת לא מלחמה. מה שיש בגלות זה ספיגה. אתה בגלות סופג מכות, אתה לא מחזיר. ברוב המקרים בגלות אתה לא יכול להחזיר, זה מסוכן להחזיר. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה או לברוח או להתחנן, לנסות לשלם שוחד ולהפעיל לחץ פוליטי שיפסיקו להכות בך. אין בגלות כמעט אפשרות להילחם. היו מקרים בודדים של נתנו ליהודים להגן הגנה עצמית בגלות. ממש מיעוט קטן של המקרים. היו כמה מקרים. במקומות שונים, בזמנים שונים. אבל ברוב המקרים בגלות אין מלחמה, אין לך יכולת להילחם. אתה תנסה להחזיר, חס וחלילה תחטוף הרבה יותר גרוע. והיו גם מקרים שנלחמו וחטפו הרבה יותר גבוה. אבל ברוב המקרים אין, לא מתחיל. אין. ועם ישראל בגלות הרבה פעמים לא יודע להחזיק נשק, ואין לו אפשרות להשיג נשק, והוא לא ערוך לזה גם מבחינה נפשית. כתוב בתורה על מצב הגלות, הוא פחד את הלילה ויומם. התורה אומר לך, אתה תהיה פחדן. פחדן לא יכול להילחם. תלמד קצת את ההיסטוריה של מצב הגלות, אתה תראה את זה. בארץ ישראל נלחמים. זה חלק מהגאולה, חלק מהמצב של יהודי של ארץ ישראל, ובדיוק על זה אנחנו מדברים. כן. מה זה סיכון מיותר? אתה צריך בדברים כאלה באופן עקרוני, כפי שאמרתי, המדינה נלחמת. כשמדינה נלחמת, יש מפקדים, ויש מפקדים מעל מפקדים, ובכמעט כל המקרים אתה ממלא אחרי פקודות. ויש פקודות מאוד מסובכות. היה מקרה במבצע קדש ששלחו יהודי למשימת התאבדות. אמרו לו, יש פה כוחות מצויים, צריך לגלות איפה הם, תיסע, שירו עליך, ואנחנו נגלה איפה הם נמצאים. חייל עשה את זה, התנדב. זה חלק מהמלחמה, אמרו לו, זה יציל את החברים שלך. אם אתה תתחיל לעשות חשבונות על כל מה שהמפקדים שלך אומרים, פה ושם, ומי אומר ומה אומרים, אז כל הצבא יתפרק. אבל לא ניכנס כאן עכשיו לכל מיני דיונים, כי אני רוצה להספיק כאן עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. אני אמרתי שכל הדברים האלה קשורים גם למה שדיברנו שבוע שעבר. דיברנו שבוע שעבר על הנושא של שנאת חינם שהחריבה עד בית שני. ובאמת, קודם כל, צריך לדעת שמה שנותן לנו כוח עמידה במלחמה זה האחדות, כפי שאומרים חז"ל, שגם כשהיו ישראל עובדי עבודה זרה, כשלא היה בהם לשון הרע, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. אני הבאתי לכם, הדף השני, דבר מאוד מעניין. יש בספר מאמרי הראייה רישום של נאום של הרב קוק. היה מעשה כשרב קוק היה רב ביפו, אז לא היו רגילים למצב שיהודים בארץ ישראל חיללו שבת, לפחות לא בפני אחרים. ידעו שיש יהודים שלא שומרי שבת, אבל לעשות חילול שבת בפני אחרים, זה עדיין התביישו. וקרה מקרה שהתאספו יהודים צעירים שקראו לעצמם חילוניים, והם היו פועלים במשך כל השבוע, ורצו להתארגן, לעשות חופש, לעשות אספה, ועשו את זה דווקא בשבת ויום טוב. היה שבועות ושבת סמוכים, כמו השנה. והיה חילול שבת בפרסיה. וזה דבר שהקפיץ את כל היהודים בארץ ישראל, כאן הוא עשו אספת מחאה גדולה מאוד. הרב קוק קם ודיבר, צריך למחות נגד חילול שבת. ופה אומר הרב קוק דבר מעניין, סילמתי לכם את זה מהאמצע. כותב ואומר הרב קוק כך, תראו בהתחלה, מבחינים אנו בין מלחמה למלחמה. מלחמת דעות, הרי מה זה מחאה נגד חילול שבת? אני, כמובן, על פי האמת, על פי התורה, אני אומר שאסור לחלל שבת. אתה אומר לא, אני חושב שאין דבר כזה חילול שבת, אני יהודי חילוני, אני לא מאמין בזה. זה מתחיל במלחמת דעות. כשהיא יוצאת לכלל איזה מעשה, אתה עשית נגדי ואני עושה נגדך. כבר יש בה משום ריח מלחמה, ואף אחד לא תפס שם נשק. כן, אלה עשו ככה, ואלה קמו ועשו אספת מחאה. ואנו צריכים ללמוד את התכסיסים של מלחמה קטנה כזו, שהיא בעיקרה רק תיאורטית. צריכים ללמוד ממלחמה גדולה, מוגשמת, מעשית. על מלחמה ממשית בימי קדם, בעוד עמנו חי חיים מלאים, הננו קוראים בפסוק. והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הקוראינו ודיבר על העם ואמר להם שמה ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. ושנינו במשנה על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה שמעון ולא שמעון על בנימין. מה בא המשנה ללמד אותנו? אומר רב קוק, ממוצא הדברים אנו למדים ששונה הוא התכסיס של מלחמת אויבים מהתכסיס של מלחמת אחים, אף שאפשר שתזדמן, ואין מאחריך מפלט. יקרה דבר כזה שיש מלחמת אחים. צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה ומלחמת אחים, רגש האחווה חי הוא. והוא עושה את פועלו בכל מלחמה כפי מידתה, בגדולה כפי גודלה ובקטנה כפי קוטנה. ולכן אומר הרב קוק, כשהוא בא פה למחות על חילול שבת, למלחמה אנו קרבים היום, למלחמת מצווה, כן, לא למלחמה בנשק. בכאב לב אנו ניגשים אליה. אבל סוף כל סוף הננו מכריז בגלוי שנדע שלמלחמת אחים אנו ניגשים על אחינו ולא על אויבינו. לא ישראל על הכנעני והעמלקי, אלא יהודה שמעון ושמעון על בנימין, ולכן רגש האחווה ממשיך. הוא אומר, רגש האחווה הוא דווקא גורם לנו למחות, כן? הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה, אני מדלג קצת, אבל הוא נותן בנו גם כן תכונה של זהירות. כי סוף כל סוף לא אויבים, כי אם מלאכינו אנו לוחמים. ביטחוננו בניצחון מפעלנו. אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. בפרי הטוב ששיבת ציון המעשית הולכת ומתגלמת לעינינו נותנת לנו. אנחנו מאמינים בביאת המשיח, שזה גאולה והגאולה תביא לטוב. הוא המורה בנו את המשקל הבטוח בצדקו. אנו לא נאמר גם לי, גם לך לא יגזורו. לא נהרוס. לא ניגע בשום עניין אשר יוכל לסבב איזה מיעוט כוח לישורנו החביב. גם אם נהיה קולעים את חיצינו על המטרה של גדיבת הפרצה. מה אומר כאן הרב קוק? אני רוצה ללחם נגד חילול שבת. חשוב מאוד. בתנאי שאני לא מזיק לבניין. בתנאי שאני לא מזיק לאחים. בתנאי שאני לא מחליש את הכוחות של עם ישראל. זה מה שנקרא מלחמת אחים. אין, מביאים, יש אנשים שמפרסמים היום כל הזמן בביטויים, משפט של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהיהודה ושומרון תהיה מלחמה. קודם כל הם מוצאים את הביטוי הזה מהקשיבו, הרב צבי יהודה לא תמיד אמר את הביטוי הזה, אבל לא, תגידו, זה ביטוי אמיתי, הוא כן, סוף סוף הוא כן אמר את זה במצבים מסוימים. אבל הרב צבי יהודה לא ידע, הוא היה תמיד המובהק של אבא שלו. כשהוא מדבר על מלחמה כזאת בתוכנו, הוא מדבר על מלחמה של אחים. מלחמה של אחים, לזה שייך את מה שהרב קוק אומר כאן. מלחמה בזהירות, מלחמה מתוך אהבה, מלחמה שלא באים ואומרים, עושים את הכל כדי לנצח. כן? הדבר הזה הוא אומר אותו, הזמן שלנו קצר, אבל הוא אומר אותו פה בפעם אחרי פעם, הוא חוזר על זה וחוזר על זה. כן? הוא מדבר כאן על דרכי שלום, על מציאות של חשבון, מה עושים ואיך עושים. תראו בעמוד הבא, יש פה בפסקה השלישית, היא מתחילה בשלוש נקודות. והנה, להביא את מחאתנו בכל חום ליבת אש קודש שיוקלת במעמקי לבבינו, כואב לנו על חילול שבת. מה זה כואב? בוער לנו בפנים. היינו צריכים לצעוק צעקה נוראית, אבל אין בנו כוח. מוכרחים אנו להנמיך את כל השם הקורא בכוח מקרב כלליות ולב, ולדבר דברים שקולים ומצומצמים. צריך לשקול באומרים, לא סתם לצעוק. צריך לצמצם את הדברים, כי אנחנו מדברים על אחים, ואנחנו רוצים שהם ישמעו. כשאתה מדבר עם גויים מבחוץ, אז פעם באו לרב צבי יהודה ואמרו, צריך, כן, אומרים, צריך לעשות שלום עם אויבים. אמרו לו, צריך לדבר עם האויב. אומר, כן, צריך לדבר עם האויב בתותחים ובטנקים. כך צריך לדבר עם האויב. זה עם אויב. עם אח, אתה דווקא מדבר. אתה מדבר בצורה נעימה. כן, תראו, בהזדמנות, אתם יכולים לקרוא פה את כל הדברים, רב צבי יהודה מדגיש וחוזר ומדגיש. אתם אחים שלנו. אתם חלק מאיתנו. האחווה צריכה תמיד להכריע. אנחנו מקווים שאנחנו נהיה בדעה אחת, ואנחנו נוכל לעבוד ביחד. זה סגנון אחר לגמרי מאשר לבוא ולהגיד, מה, אתם חיללתם שבת? אני שונא אתכם. לא נסלח לכם. הוא חוזר ומדגיש פעם אחרי פעם את האחווה. רבותיי, שני סוגי מלחמות. יש את כל מה שלמדנו במשך כל השיעור, מלחמה, מלחמת מצווה נגד הגויים, מלחמת הגנה על עם ישראל ועל ארץ ישראל, מלחמה בכל העוצמה, בשכל גם, ובחוכמה, בכל הגבורה, על זה למדנו ברמב"ם. ויש, כשחס וחלילה, יש מאבק, היום קוראים לזה לא מלחמה, אלא מאבק ציבורי, בתוך עם ישראל, הכללים שונים לחלוטין. כמובן, צריך אומץ וגבורה, אבל השאלה היא מה עושים עם האומץ וגבורה. אדרבה, צריך אומץ כדי לדבר דברים נעימים. צריך אומץ כדי לבוא ולמחות, אבל בשכל. למחות בצורה שהדברים יישמעו. לעשות את הדברים בצורה שיקרבו ויביאו לטווח ארוך את התועלת הגדולה ביותר. זה מה שאנחנו מספיקים בינתיים, כפי שאמרתי, זה שייך גם לשיעור הקודם, שראינו שכשנלחמו בצורה לא טובה, מאבקים פנימיים בעם ישראל, זה הביא חס וחלילה לשנאת חינם ולחורבן בית שני. אנחנו צריכים לתקן את הדברים האלה בדור שלנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, להרבות באהבת חינם.